רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט באולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות, והפעם בחלון סופרים וספרים. והערב נארח את פרופסור אהרון למדר, שהוא פרופסור אמריטוס למשפטים באוניברסיטת בר אילן ובמכללת נתניה, ומבין 30 מספריו אמנה את האחרון שבהם, שיצא לאור באפריל השנה בשם המוסר היהודי, תוקפו ותפקידו ביצירת ההליכה. ופה אתם רואים את הספר עליו אני מתבסס, עליו יתבסס השידור, הוא יצא לאחרונה בחודש אפריל השנה. ואם נדון בשאלה האם הניסיון להבין את דרכי האל חסר תכלית. ולפני שנצא לדרך נשמע את מיודענו שולי רנד בשירו שירת העשבים.
דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשר ועשר יש לו שירה מיוחדת משלו. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם. ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתולל. Thank you.
פרופסור אהרון נמדר, אתה איתנו?
כן, אני איתך, כן.
שלום לך וברוך הבא לתוכניתנו ברדיו סול. תספר למאזינינו בבקשה מי אתך ועל עשייתך הענפה בתחום המוסר היהודי.
כן, אני פרופסור משפטי מבר אילן, במשך 30 שנה לימדתי שם משפטים, ואחר כך שלמדתי בקודש במכללה האקדמית נתניה, הייתי הדיקן של בית ספר לנדל"ן. אחרונה כתבתי בעיקר ביהדות בנושאים של מוסר ומשפט. הספרי הראשון על היהדות היה על המשפט היהודי, ועל הפילוסופיה של המשפט. אחד השאלות במשפט זה הגבולות בין מוסר למשפט. איזה נורמה היא נאכפת על ידי משפט, ואיזה נורמה נשארת בתחום המוסרי. זה הביא אותי לכתוב על המוסר היהודי. במוסר היהודי יש לו תוקף מיוחד, והדבר, השאלה של התוקף הביא אותי לשאלה אחרת, מה התוקף מותר בשיטות המוסר האחרות אצל העמים השונים. וכאן חקרתי את התוקף בהלכה, וכדרכי בקודש כמשפטן, כתבתי את הספר, כרוב הספר עוסק, כיצד המוסר צריך להשפיע על ההלכה, כיצד על הפסיקת ההלכה, על דרכי ההלכה, על הדיון בהלכה. וככה יצא ספרי, ופגשתי כאן את בן, בשבת האחרונה נתתי לו את הספר, ומכאן הגענו למפגש הזה.
ומה המסר שרצית לומר בו?
המסר שלי במוסר היהודי, אולי המסר הכי חשוב, כמו במשפט היהודי, כולם חושבים, המשפט היהודי הוא נפל עלינו מהשמיים. והתשובה לא. גם המשפט וגם המוסר הוא שיתוף פעולה בין האל לבין האדם. האדם יש לו חלק בקביעת המוסר. הקדוש ברוך הוא נתן לו את המספיק כלים, את הצלם האלוקים, שבאותו צלם הוא יודע להבחין בין טוב לרע, באותו צלם הוא גם יודע לבחור בטוב וברע. זה נקרא חופש הבחירה. וכיוון שניתנה לו החופש הבחירה ואת הצלם האלוקים, הוא שותף לקדוש ברוך הוא בקביעת המוסר היהודי. והראיה הפשוטה היא כך, גם לפני מתן תורה אנחנו רואים,
אבל רק רגע, אהרון, רק רגע.
מענישה את סדום ועמורה ואת קין ואת דור המבול בכל מיני חטאים של חמאס, של גניבה. ממתי החטאים האלה נאמרו בתורה? הרי תורה לא ניתנה. מאיפה הבן אדם צריך לדעת שאסור לגנוב? מאיפה הבן אדם צריך לדעת? קין צריך לדעת שאסור לרצוח, הרי תורה לא אמרה. והתשובה היא פשוטה. בזה שקיבלת, נולדת בצלם אלוקים, יש לך את האפשרות לדעת מה טוב ומה רע. בשביל זה לא צריך, זה נקרא מוסר הטבעי אצל הרב קוק.
ולפני אהרון,
כן.
ולפני שנמשיך, יש לי בעצם שאלה התחלתית. אולי שאלה מאתגרת. האם האל מעניין את האדם?
האם האל מאתגר את האדם?
מעניין. האם האדם מתעניין בקיומו של האל?
ללא ספק. הוא אדם, הוא למעשה בנוי משני חומרים, חלק רוחני וחלק גשמי.
אתה מתכוון מתכוון לנפש הבהמית ולנפש האלוהית.
ודאי, האדם הוא החיה היחידה מכל היצורים שהוא בנוי משני חומרים. יש לו את הנפש, וזה זכות הבחירה, זה צלם אלוקים, שהוא אחראי על מעשיו, והוא יודע להחליט. ההחלטה לדעת להחליט מה לעשות ולא לפעול לפי אינסטינקטים, זה דבר אלוקי. זאת אומרת, אתה, יש לך שליטה על עצמך, שליטה על העולם, שליטה על מעשיך, וזה אין את זה על אף חיה. החיה היא עושה מה שהיא עושה מתוך אינסטינקטים. שאריה בולע או טורף איילה, הוא לא עושה חשבונות. ואתה גם לא תאשים אותו ברצח. למה? כי זה מה שהוא יודע באופן טבעי, הוא חייב לאכול. הבן אדם צריך לתת חשבון. למה? כי הקדוש ברוך הוא נטע בו את הצלם האלוקי. אתה חלק מהמוסר האלוקי, יש בך. ואת הקטע הזה אתה צריך באופן טבעי לדעת. והרב קוק אומר, מאוד מאוד קשה, שכל התורה היא צריכה להיבנות גם כן על המוסר הטבעי, לא לקלקל אותה, רק לפאר אותה, לבנות על המוסר הטבעי. אז ככה שלא יכול להיות שום סתירה בין המוסר האנושי הטבעי לבין הוראות התורה.
אז אני אשאל אותך שאלה נוספת, אנחנו אולם קצת דילגנו, אבל אנחנו נצמד לליין שלך. האם כל בלעי עולם נבראו בצלם האל? גם אלה שאינם יהודים נבראו בצלם האל?
ללא ספק, האדם באשר הוא אדם הוא בצלם אלוקים נברא, ולא רק היהודים נבראו בצלם אלוקים, אלא כל בני אדם נבראו בצלם, וזה מה שמחייב אותנו לא לרצוח, זה מחייב אותנו לכבד את האנשים האחרים. וזה מה שנותן לנו את, איך אומרים, את הזכות והחובה לקרב גרים. כל גר שבא רוצה לחסות בכנפי השכינה, הוא מתקבל. כי למה? כי הוא נולד בצלם אלוקים. הנה, תקח דוגמה את עמנואל קאנט. עמנואל קאנט כמעט הוא מגיע לאותה תפיסה מוסרית של היהדות. הוא אבי הצו הקטגורי המוסרי. הצו הקטגורי לפי עמנואל קאנט הוא בנוי על התבונה האנושית. אומר קאנט שהתבונה האנושית היא מכתיבה לאדם מהו טוב, מהו רע. אדם באשר הוא אדם. אתה יודע לא רק לדעת מהו, אלא גם לבחור בין טוב לרע. אם אתה צריך לדעת מהו, אתה גם יש לך את הזכות לבחור. לפי קאנט המוסר בנוי על התבונה האנושית. אדם, מה התבונה האנושית? התבונה האנושית מכתיבה לך מה טוב ומה רע. איך אפשר לדעת תבונה אנושית? זה מזכיר לנו את הצלם האלוקים שלנו.
דהיינו, דהיינו, רק רגע, רק רגע, אהרון. אהרון, רק רגע, דהיינו, התבונה האנושית היא הצלם?
הצלם אלוקים יש לו מספר מופעים. אחד המופעים אולי הכי חשובים, זה החופש הבחירה, שזה השכל האלוקי, השכל האנושי, וזו התבונה האנושית, וגם יש בו מופעים אחרים. זה, בצלם אלוקים יש גם את העניין של הזכות לשלוט על העולם, את האחריות לתקן את העולם, לתחזק את העולם, כי האדם הוא נזר הבריאה, הוא היחידי שנברא עם הכוח והשכל. והכוח והשכל הזה מכתיב לו גם כן מחויבות, הוא מחויב שלא לקלקל את העולם, הוא מחויב לתקן את העולם.
דוקטור גודמן חושב שהצלם הוא השכל, לא התבונה. אולי התבונה, אולי התבונה היא חלק מהשכל, אבל הוא טוען בהרצאותיו שהשתתפתי בהם, הוא תמיד בא ואמר, מהו הצלם? השכל.
ללא ספק, זה המופע. אבל בתוך השכל האנושי, מה שנקרא תבונה, היא כוללת עוד מופעים. ואותם מופעים, כי זה נובע מהשכל האנושי, שאדם צריך להיות אנושי, להיות מוסרי. מאיפה בא לך המוסר? מהשכל האנושי, שאתה יודע מה הוא טוב ומה הוא רע.
אבל לפי קאנט, אבל לפי...
כשאתה לגנוב, אז זה השכל האנושי, אבל... מכתיב את המוסר.
אבל לפי קאנט אמרת, זה רק, רק, רק לפני דקה, שהטבע של האדם מביא אותו להבין שלא לרצוח ולא לגנוב ולא לחמוד ולא תענה ברעך את שקר וכו' וכו'. אז זה לא בא מהצלם, זה תכונה שבאה מתוך האדם, מתוך ההבנה.
אז זה בדיוק מה שהתחלתי לומר, שלמעשה המוסר וגם המשפט היהודי הם בנויים על שני רגליים. א', הקטע אחד, הניצוץ האלוקי שבאדם, ושזה אחד, שני מופעים שהם אחד, והתבונה האנושית, האדם יכול לשנות מדברי תורה, האדם יכול לשנות בשעת חירום, אפילו לשנות מדברי תורה, ואנחנו יודעים על כל מיני תקנות חכמים, מצד אחד הוא מתערב במשפט, הוא מתערב במוסר, הוא קובע את המוסר, מצד שני הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, כתגובת נגד, הוא מחייב אותך לנהוג בתורה, ומחייב אותך עוד יותר לנהוג לפנים משורת הדין. יש כאן חיבור של שני המופעים של ניצוץ אלוקי, שכל אנושי שהם אחד, שהם משפיעים זה על זה.
הבנו.
הם שותפים למוסר היהודי.
אז אני רוצה להפנות את תשומת לבך לספר התניא. ספר התניא חלק ב', פרק ב', אומר במילים פשוטות שהצלם שניתה בלא יהודי מצומצם יותר בהשוואה לצלם שניתה באדם היהודי. מה תגיב על זה?
עוד פעם, אני לא שמעתי בדיוק את השאלה.
בספר התניא, פרק ב', כן. כתוב שהצלם שניתה בלא יהודי, באדם שאינו יהודי, מצומצם יותר בהשוואה לצלם הניתה באדם היהודי. מה תגובתך לזה?
התשובה שלי, שאני חושב שגם בעל התניא לא חולק, שמבחינת התבונה האנושית, אין שום פחיתות כבוד להיות גוי. והראיה הכי פשוטה היא שכל אצלנו היהדות אי אפשר להשים אותה בגזענות, מהסיבה הפשוטה שכל אחד יכול להיות יהודי. אם אתה בא, מקבלים אותו, אבל בתנאי אחד, שאתה תמלא את המצוות ותקבל בצורה אמיתית, להיות תחת כנפי השכינה. התפיסה של להיות תחת כנפי השכינה היא כמובן משפרת אותך. אדם, גם במוסר יש דרגות מסוימות, ואותן דרגות יכולות להיות קצת יותר, אבל כל אחד יש לו את הנתונים הבסיסיים, את הפוטנציאל הוא שווה לכולם.
אז לדעתך,
הוא הגיע לדרגה הרבה יותר גבוהה. אותו גוי, יש לו את כל הפוטנציאל כמו יהודי, אבל הוא יכול להשתפר, אני חושב לזה הוא התכוון.
אז לדעתך, מנת הצלם אצל הלא יהודי, פחותה מהצלם הנמצא ביהודי, כן או לא? מה הוא יכול להשתפר, אנחנו מבינים.
כמו שאצל יהודים יש הבחנות בדרגות שונות, אנחנו בספר אני מראה שישנם, שהדרישה האלוקית לנהוג לפנים משורת הדין, גם היא יוצרת דרגות, היררכיה של התנהגויות. יש התנהגות שהיא לפי הדין, יש התנהגות לפני משורת הדין. בתוך לפני משורת הדין יש עוד 4 דרגות. יש דרגה אחת של מי שפרה, דרגה של תרעומת, דרגה של אין חכמים נוחה ממנו, ויש עוד דרגה הכי גבוהה, זה דרגה של מידת חסידות. מה זה מידת חסידות? מספרים הרבה שהוא מתפלל, מישהו בא ומציע לו לקנות ממנו איזה נכס. אז הוא אומר 300, הוא עולה 400, הוא רואה שהוא לא עונה לו, 500, 600, אז שהוא מגיע לשיג גבוה, שהוא מגיע ל-1000. אחרי שהוא גומר להתפלל, הוא אומר לו, רבא, קנית ב-400. אז הוא אומר לו, לא מה, הגענו ל-1000. אז הוא אומר, כשעמדת 400, אני הסכמתי. למה? זה כבר מידת חסידות. מידת החסידות לנהוג, יש דרגות שונות, כמו שאצל היהודים, ככה דרגה אצל אחד שהוא גוי לא גוי, אבל אותו גוי יכול להגיע ולהיות בדרגה גבוהה יותר, כמו משה רבנו, כמעט טיפה פחות, איך אומרים, מעט מאלוקים.
הבנו. נחזור רגע לשאלה. השאלה של שעומדת אצלנו בדיון הערב זה, האם הניסיון להבין את האל הוא ניסיון כושל מלכתחילה? ועל זה אני מבקש בעצם לצטט את הנביא ישעיהו מפרק נ"ו. אומר הנביא ישעיהו בשם האל, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיי דרככם, נאום אדוני אלוהים. זאת ועוד, אתה בספרך כותב שהרמב״ם, אני מצטט מספרך, לפי הרמב״ם הידיעה האלוקית שונה לחלוטין מן הידיעה האנושית, וכל ניסיון להבין את דעת הקדוש ברוך הוא ניסיון כושל תכליתית. מה אתה אומר על זה? מה תשובתך?
אז בוא נתחיל מאבי הנביאים הגדול שבכולם, משה רבנו. משה רבנו לפני כמה פרשות הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה אחת. הוא אמר לו, הראני נא את כבודך.
זה לפני הרבה פרשות, זה בפרשת, זה אהרון, זה בפרשת
כי תישא. לא יראני אדם בחי.
זה בפרשת כי תישא.
הקדוש ברוך הוא לא מוכן, לא אומר לו, לא תוכל לראות אותי. אתה תוכל לראות את אחוריי ולא את פניי לא יראו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? יש מקום איתי על הצור, אתה תשב בתוך המערה, אני אעבור מתחת, אתה תראה את אחוריי ופניי לא יראו, אומר, כלא יראני האדם וחי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא תדע מי אני, הקדוש ברוך הוא אינסופי, הוא לא גוף, הוא ראשון והוא אחרון. האדם מוגבל בשכל שלו, בממדים של השכל האנושי. כך למשל את הדוגמה של אינסופיות. ותנסה בין להבין, העולם הוא אינסופי. אז מה זה אינסופי? בארבעה מיליון...
רק רגע, אהרון, רק רגע. אם אתה נכנס לשאלה הזאת, אז בתשובתך תתחברי רגע גם לשאלה שלי. השאלה של הרמב״ם במורה נבוכים הייתה, האם האל קדם לעולם, או האם העולם קדם לאל? עכשיו בבקשה, בתשובתך, תתייחס גם לשאלה של הרמב״ם. ויואר.
כי אני לא שומע כלום, בן, אני ממש לא שומע כלום, אני מנחש מה אתה שואל. אני הבנתי ששאלת את השאלה, האם יש סיכוי להבין את האדם. אז אני אמרתי את האלוקים, ואז התשובה שלי הייתה שיהיה מאוד קשה להבין את האלוקים, אנחנו יכולים רק לדעת מאחורה איזה דרכים הוא עושה. אני לפי המידה שלו, לפי המידות, מידת לפני משורת הדין, מידת הרחמים, אני יודע מהו אלוקים. אבל מה הוא עצמו, קשה לדעת. לגבי השאלה השנייה שאתה עכשיו מחדד אותה, כך בחשבון שאני כמעט לא שומע.
אז אני אחזור עליה, אני אחזור עליה, אהרון. אני אחזור עליה.
אתה שואל אותי מי קדם למי.
אני אחזור עליה.
אז התשובה שלי מי קדם למי. היום התשובה היא פשוטה. אני רוצה להפעיל את הרמב״ם. אני לוקח את המדע. המדע אומר שהעולם נברא ברגע מסוים.
אז נפסיק את השידור.
היה מבט גדול, משם אחרי זה התפשט העולם, עד שהוא נוצר אחרי 14 וחצי מיליארד שנים, הוא ברא את נברא העולם. הפשטות, היום המדע אומר לך בצורה מאוד מאוד מפורשת. היה רגע מסוים שהעולם נולד, והשאלה מי ברא אותו זה שאלה מעל המדע. כולם לא יכולים לענות על השאלה, אבל ברור שהוא נולד. הזמן נולד עם יצירת העולם. באותו רגע שהעולם נולד, נולד הזמן. אבל במהירות האור שהקדוש ברוך הוא נמצא ברוחניות גדולה, כמו שאיינשטיין אומר, אין זמן. הזמן הוא דבר יחסי, הוא התקיים, כמו שאריסטו והרמב״ם אומרים, הוא נולד עם קיום העולם. אז אם מי שקיים את העולם, היה צריך מישהו שהיה קיים לפני כן, והוא לפני הזמן, הוא לפני העולם, והוא יצר אותו. התפיסה שהעולם, הקדוש ברוך הוא ברת, קדם לעולם, היא הכרחית. הוא קדם לזמן, הוא קדם לעולם. היום גם המדע מודה בחצי הדרך.
זאת אומרת, אתה בדעה שהאל קדם לעולם.
כן,
כן, זה התשובה.
למעשה גם אנשי המדע על השלוש שניות הראשונות שנברא העולם, הם לא יודעים בדיוק מה קורה על זה, הם אומרים זה מעבר לידיעה שלנו. אבל ברגע שאתה אומר שהעולם נברא, תשאל את השאלה, איך הוא נברא? כל עוד שאמרו היו קדמון, אז אומרת לא שאלה היה קדמון, אני לא יודע איך היה ומה היה. אבל ברגע שאתה אומר ששנייה אחת, הרי זה מהפכה בתפיסת העולם, הפילוסופיה, העולם נברא, זאת אומרת, מי ברא אותו? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא את אלה. אתה חייב להיות שאם מישהו, דבר שהוא נברא, היה מישהו שברא אותו. זה כמו שכמו רבן גמליאל אומר, אני אסביר לכם, יש לך בגד? הוא אומר, כן, כך הוא אמר לתלמידיו במשנה. אז תגיד לי, אני אראה לך שיש בורא לעולם. מי ברא את הבגד? כי לא יכול להיות בגד בלי מי שברא אותו. לא יכול להיות עולם בלי מי שיצר אותו.
אהרון, אז יש לי שאלה אליך. מדוע הרמב״ם השאיר את השאלה הזאת פתוחה לכל אדם שיחליט בעצמו?
לא שמעתי. האמת היא שאני לא שומע, אני מנחש את השאלות. עוד פעם?
מדוע?
כן.
מדוע הרמב״ם לא השאיר, מדוע הרמב״ם השאיר את השאלה הזאת פתוחה, שכל אדם יחליט לעצמו?
אני חושב שהאמונה באלוקים זה לא שאלה שיכולה להיות להתקבל מלמעלה. האמונה באל, אל עליון, זו החלטה אישית של כל אחד. אנחנו מכירים את הסיפור של פרנץ רוזנצווייג, שהציעו לו עוד משרה באוניברסיטה, וגם הוא החליט להתנצר. בערב האחרון, לפני שהוא הלך להתנצר, הוא בא ביום כיפור להתפלל אצל החסידים. ופתאום באמצע התפילה הייתה לו הערה. והערה שלו פתאום התברר, אומר, מי ברא העולם? אותו סיפור אנחנו מכירים עם א' א' חבק, שהוא כתב את משעול הצער. המשורר הזה, הוא כתב את הסיפור על ישו, ואז מתברר שלפני שהוא היה חולה, פתאום אומר, ומה עם ריבונו של עולם? האם זה הסוף? כלומר, ההחלטה לקיים את, להאמין בבורא, היא החלטה אישית של האדם. היא לא יכולה לבוא מלמעלה, זה צריכה להיות בפנים. זו האמונה המיסטית של החסידות.
ולכן, האדם לעולם לא יוכל להבין את דרכי האל.
תשובה טובה. אנחנו לא נוכל להבין, אבל אנחנו כן נוכל לדעת מה הוא דורש מאיתנו. הוא אומר, פניי לא ייראו, לא תדע מה אני, מה אני, אבל אחוריי ייראו. מה זה אחוריי? אז גם הרמב״ם אומר, מה זה אחוריי? כשאתה רואה מישהו מאחורה, אתה רואה לאן הוא הולך. את הדרכים של הקדוש ברוך הוא, כל יום אנחנו אומרים, השם, השם, הרחום וחנון, ריח אפיים. אדם נבחן בדרכים של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מתנהג לבני אדם. האם הוא רחום לבני אדם? האם הוא נוהג לפני משורת הדין? אין מוסר מופשט. המבחן שלך בעולם, א', הוא לא דווקא במצוות בין אדם למקום, הן חשובות לעשות ממך בן אדם. אבל בסופו של דבר, המבחן הוא מתוך החיים. האדם נברא כדי לקדש את החולין, לעשות את החיים מקודשים, ולא הולך, אומרים, לנהוג ברוחניות, וברוחניות שאין לה מגע עם המציאות. המציאות היא צריכה להתקדש על אדם, אדם, וההחלטה הזאת היא החלטה פנימית ואישית של כל אחד ואחד.
אתה בדעתו של פרופסור לייבוביץ' שאומר שהאדם נולד בכדי לעבוד את האל?
אני מכיר את הדעות שלו, אפילו ציינתי אולי להזכיר אותו. כלומר, האם אתה שואל אותי מה הטעם של המצוות? האם המצוות
אנחנו נגיע טעם? לטעמם של
יש
המצוות.
יש לו דעה מאוד קיצונית. הדעה שלו של לייבוביץ' אומרת לך, אם אתה עושה דבר בגלל שהוא מוסרי, אתה לא עובד את האל, אתה עובד את המוסר, ואף אחד לא ביקש ממך להיות, לעבוד את המוסר. אדם שמאמין באל עושה את המצוות בגלל שהאל אמר. אני חושב שזה קצת קיצוני, אבל עם הקיצוניות הזאת זה נקרא התפיסה הפוזיטיביסטית, דהיינו, מה שכתוב ככה אתה עושה ואתה לא צריך לראות את הנימוק. אבל אנחנו מעבר לזה, כולנו, גם קאנט, כל מאמין מסתכל על התכלית, מה התכלית של הדברים. אם הקדוש ברוך הוא אמר לי משהו, אני צריך לדעת שהוא התכוון שאני אעשה משהו, שאני אגיד לאיזה תוצאה כלשהי. אני לעשות את זה בצורה, כאיך אומרים, מעשה קוף, לנהוג במצוות בגלל שככה אמרו לו, זה חשוב, אבל זה לא כל זה. חשוב לי גם ההערכה המוסרית שלך, התפיסה שלך בערך הטוב, היא לא פחות חשובה מזה שאתה עושה את הטוב. אם אתה מגיע את אלקנט למשל, אני לא בודק בתוצאות, לא מעניין אותי, התוצאה הייתה רעה, אם הייתה לך כוונה טובה. הכוונה טובה, המבחן המוסרי הוא נבדק במניע שלך הנפשי. אי אפשר אבל להגיד, המעשה וגמרנו. ההפך, אתה יכול להגיע לתוצאה מאוד גרועה מבחינה מוסרית, ואתה נהגת בצורה מוסרית, כיוון שהיה לך כוונה טובה. הכוונה היא לא פחות חשובה, וככה רוב אנשי המוסר, כל אנשי הפילוסופיה חושבים, מעשה עצמו יבש ללא הכוונה, היא לא שווה, היא לא אמיתית.
אז מה היא לדעתך האמונה? האם מקורה של האמונה בהכרעת האדם עצמו?
שוב, אני אמרתי לך שהאמונה, גם המוסר וגם המשפט, היא שיתוף פעולה בין האל לאלוקים. הקדוש ברוך הוא נתן את תורתו, והוא אמר בזה. אבל באותה תורה, בנשימה אחת אמר, שאל אביך והגדך זקניך ויאמרו לך. באותה תורה הוא אמר, ועשית ישר והטוב, אתה שאלת אותי מהרמב"ן. תראה מה הרמב"ם אומר כאן בפרשת קדושים. לעשות טוב, התורה לא יכולה לפרט את כל הפרטים של מעשים טובים. בשביל זה יש לך צלם אלוקים להשלים אותם. התורה לקחה חלק מהמצוות, והיא אמרה לך, לא תלך רכיל, איך אומרים, לא תעמוד על דם רעך, אבל הוא לא אמר את הכל. השכל הישר הוא משלים את הכל. דהיינו, אנחנו בעצמנו, יש מחוקקים של, 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 שהתורה נתנה לנו את הכוח לחוקק. להרחיב את המוסר, לפסוק הלכות, ליצור מאזנים, איזונים בין עקרונות לבין התנגשויות ביניהם. האדם הוא שותף גם במשפט של האלוקי כפוסק, איך אומרים, כמשליך מממש הלכות מוסריות, וגם כאיש מוסר. זה חלק מהאדם, זה החלק האלוקי שבו, והוא מסוגל לעשות את זה כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את זה.
אז אני אמשיך, אולי נמשיך אולי צעד קדימה. האם האמונה מחייבת את האדם בקיום המצוות?
אז שוב אמרתי, לפי ליבוביץ' לא שייך ממונה. לכאורה ליבוביץ' צודק.
לפי ליבוביץ' זה דיקטט.
מה אתה אומר?
לפי ליבוביץ' זה דיקטט. אתה מחויב. לקיים את המצוות.
לכאורה, חז"ל כבר אומרים את זה, הם אומרים, לולי תורתי עזבו, אותי עזבו ותורתי שמרו, כלומר, הייתי מעדיף שאנשים פחות יאמינו בקדוש ברוך הוא, יעשו את המעשה התורה. למה? שהאורה שבתוכה יחזיר אותם למוטב. דהיינו, עצם המעשה שאתה מקיים את המצוות, הוא מחזיר אותך לאמונה באלוקים. אבל מבחינת הבחירה, האם אתה צריך להאמין באלוקים ולא לעשות מצוות, או לעשות את המצוות ולא להאמין באלוקים, אולי הבחירה יותר טובה אפילו לעשות את המצוות. כי זה יביל אותך. וזה חז"ל אמרו את זה גם באופנים שונים. אמרו למשל, גדול המעשה מן הלימוד. למה? כי הלימוד הטוב שבו שהוא מביא לידי מעשה. התוצאה היא חשובה. ומה היא חשובה בתוצאה? זה המצוות. המצוות כשלעצמם, הם אין להם ערך כשלעצמם. חז"ל אומרים, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אתה שוחט את הבהמה מהעורף או מהצוואר? למה מהצוואר זה כשר, מהעורף לא כשר? אומר חז"ל, באמת אין הבדל, מה ההבדל? התשובה היא נקבע ככה, כמו שליבוביץ' אומר, בשביל שאתה תציית, שיהיה לך כוח של ציות, אתה חייב בתוך מסגרת, אתה צריך חייב לחיות בתוך חוקים וגבולות, לא נותנים לך את החופש. ברגע שאתה בתוך הגבולות האלה, אתה יכול ליצור לעצמך חופש, לשתף פעולה, לשפר דברים. אבל אי אפשר לבוא להגיד, אני חי בחופש גדול, אני קובע לי את ההתחלה ואת הסוף.
אז
זה לא נקרא להיות...
אז נתקדם הלאה. האם קיום המצוות מקרבת את האדם להבין את דרכי ומחשבות האל?
זה למעשה חצי כבר עניתי. החצי, התשובה היא שהאורה שבתוכה מקרבם, המצוות למעשה, הן נותנות לך את המסגרת להיות, מה שנקרא, להיות בתוך מסגרת, להיות צייתן. להיות, איך אומרים, אדם שיודע להשתלט על עצמו ולבצע את המחויבות שלו. העולם הוא מחויבות, זה לא עניין שאתה חופש שאתה עושה, החופש הגמור, אין בו שום דבר, אתה לא תיצור ולא תתקדם. ההפך, ברגע שיש לך את הגבולות, בתוך הגבולות יש לך מטרה, ובתוך המטרה מסגרת, המחויבות, המוסר משתווה או שווה למחויבות. כשאתה מבצע את המחויבות שלך כאב, אתה איש מוסרי, לא מקיים את המחויבות, אתה לא מוסרי. המחויבויות השונות, הם הקדוש ברוך הוא נתן לנו וקבע אותן, ואנחנו על ידי זה שעושים את הדברים שהוא קבע את המצוות, אנחנו איך אומרים מתקרבים אליו להיות, איך אומרים, האדם המושלם. אי אפשר להיות שלם בלי לקיים את המצוות. אבל איפה אתה נבחן? איפה המצוות? וכאן אני אומר, הדגש שלי כל הזמן, כולנו חושבים שאם אנחנו נשב כל היום נתפלל ונהיה בקדושה, שימחנו את הקדוש ברוך הוא. אם זה מה שההנאה של הקדוש ברוך הוא שמשבחים אותו, אז מה הבעיה שלו לברות מיליארדים בכל כוכב של אנשים עם שטריימל ועם, איך קוראים זה, גרטל, כל היום אומרים תהילים ותשבחות הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא זקוק לתפילה שלנו, הוא אדם הוא המושלם. השלמות הזאת היא, מי שזקוק לתפילה זה אנחנו שלא מושלמים. זה אנחנו שיכולים לבחור בין טוב לרע ויכולים להתקדם על ידי בחירה בטוב. איפה אתה נבחן? במעשים. ואיפה המעשים היותר חשובים ולא פחות חשובים? זה המעשים שבין אדם לחברו. כשאתה מקיים את המצוות בין אדם למקום, זה עושה אותך אדם יותר בתוך מסגרת. אתה יותר צייטן. אתה יודע מה אתה רוצה. אתה נבחן בתוך החיים. אתה לא נבחן בבית המדרש. החסידות אומרת, בית המדרש מקום טוב. אבל אתה צריך ללכת את זה, לקחת להיות בית מדרש בכל מקום. את האלוקים, אתה איפה, אומר הרבי מקוצק, איפה אתה מוצא את האלוקים? אומר, אני מוצא את האלוקים בכל מקום. כל מקום שאתה מחפש אותו, הוא נמצא שם. הוא צמצם את עצמו, שאתה תיכנס בפנים, בתוך האלוהות הזאת, כמו שהרב קוק אומר, תביא לשלמות. והשלמות היא על ידי ההתנהגות המעשים שלך, ולא על ידי זה שאתה תיצור לך תיאוריות, או תכתוב עוד ספרים ועוד דברים מופשטים.
Okay,
מה שאומר שלמה המלך בקהלת, הוא אומר לו, נתתי את העולם בליבם. אומר על זה הנציב, מה זה נתתי את העולם? המבחן של האמונה היא בעולם, שאתה חי את החיים את עצמם, אתה רואה אם אתה איש מוסרי, אני אבדוק אותך לא בבית מדרש שאתה כל היום לומד. דרוש אותך בתוך החיים. האם שאתה עושה חוזה ולא חתמת עליו, האם אתה תקיים אותו? כי על זה נאמר לפני משורת הדין, אתה חייב, מי שפרה מדור המבול, הוא יפרה ממי שעשה את החוזה, איך אומרים, אמר ולא מקיים את דברו.
אז אני רוצה רגע לשאול אותך. האם המצווה היא משום... היא חלק מההתגלות, או שזו הסכמה חברתית?
אז השאלה, אז כבר שאני מאמין שהמצוות הוא על ידי האל ניתנו, אז אני ודאי שזה לא הסכמה חברתית, אלא המצווה היא מצווה מאת האל, ושוב אני אומר, זה כדי ליישר את העקמומית שבלב, ברגע שאתה מקבל על ידי קיום המצוות התורניות או בין אדם למקום, אתה מיישר את עצמך לבצע, לחיות את החיים בצורה ישרה והגונה, כיוון שניתה בך גם כן הרגשה להיות מוסרי. אני לא חושב שאיך קוראים את זה, ההסכמה, אוי ואבוי לו אדם שיחיה לפי המוסכמות החברתיות. המוסכמות החברתיות, כל חברה יש לה מוסכמות אחרות. כל החברה זה מוסר רלטיבי, זה הפוסט-מודרניזם. אנחנו מאמינים רק באמונה, אנחנו מאמינים באמונה מוחלטת, הערכים אצלנו ביהדות, ולפי קאנט, האמונה המוסרית היא אובייקטיבית, היא מחייבת את כל העולם. אותו צלם אנושי של הגוי ושל היהודי, מכתיבים דבר אובייקטיבי שהוא מחייב את כל בני האדם. ולא רק כל חברה וחברה, כמו שהפוסט-מודרניים זה אומרים, מה שמוסרי אצלה יכול להיות לא מוסרי אצל אחר. מה שאצל ההודים למשל מותר לשרוף את האלמנה יחד עם גופת בעלה, זה מוסרי שמה? כאן לא מוסרי. התשובה לא. בכל העולם זה מחייב. לא תרצח, זה מחייב את ההודים ומחייב את כולנו.
אנחנו נפנה לשאלה הבאה. והשאלה הבאה היא שאלה אינה שאלה אפיקורסית, היא שאלה שאני אומר לך, פרופסור נמדר, שאין סימן בעולם המראה על ההשגחה האלוהית. ואני אומר, אני אקשה עליך עוד יותר. מאז גזרות אדריאנוס, שזה היה בערך 200 לפני הספירה, דרך מסעי הצלב, דרך גזרות תחתת, דרך הפרעות השונות ועד לשואה, האל לא עזר לאדם ולא הראה את יכולתו להצילם. הוא לא הראה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. מה תשיב לשאלתי?
אני
התשובה היא, בעצם השאלה הזאת נשאלה הרבה שאלות אחרי השואה. כל העולם וכל האנשים שניצלו שואלים איפה היה אלוקים. וגדול השואלים היה אלי ויזל. אם היה לי זמן הייתי קורא לך איזה קטע שהוא כותב, אלי ויזל, על השאלה איפה היה אלוקים? מה הוא עשה כשלנו קרה?
גם פרימו לוי כתב, גם פרימו לוי שאל. גם פרימו לוי שאל.
את הימים הקשים שהוא היה שם, והחיפוש שלו מעין כאין קטע קשה שאדם לא יכול לקלוט אותו. הוא אומר ככה, לעולם לא אשכח את הרגעים הללו ששרפו את אלוהי ואת נשמתי ואת חלמותיי שהיו למדבר שממה. לעולם לא אשכח את כל זאת, גם אהיה נידון לחיים ארוכים כחיי האלוקים עצמו. השאלה הזאת היא איפה היה אלוקים, איך זה יכול להיות? האל הרחום וחנון פתאום נעלם מהעולם, ודווקא אותם רחומים וחנונים מקבלים את העונש. השאלה הזאת נשאלת גם בצורה אחרת בפילוסופיה ההלכתית, רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. זו שאלה מאוד בסיסית שצריך לדעת לענות עליה, והתשובה היא כזאת. אני חושב שהתשובה הכי טובה היא כזאת.
אולי אהרון, אולי לפני שתיתן תשובה, אני אחדד את השאלה.
כן.
מוכר הסיפור שבאחד ממחנות ההשמדה היה אפל, קראו לכולם, וילד קטן הוא אשם בזה שהוא הבריח מזון מחוץ לכלא לתוך המחנה. הוא עבד יחד עם האחרים באחד מהמחנות העבודה, אבל כל לילה חזרה לאחד ממחנות ההשמדה שאני לא זוכר את שמו. הם העלו את הילד לגרדום. שאל אחד מתוך היהודים שעמדו באותו מעמד, איפה האל? עונה לו השני, תלוי על העץ.
אז אם אני אמשיך את הסיפור הזה, נדמה לי שגם אלי ויזל מביא אותו בספר, שאחרי ששאלו את השאלה, הקימו בית דין. וישו שם כמה רבנים שהם היו מתוך השוכני המחנה, וישבו ושמעו את הטיעונים לכאן ולכאן, ומצאו פסק דין של הבית דין שהקדוש ברוך הוא השם, שהוא הורג את עמו, שהוא לא חס על אנשים, ואיפה האל הרחום וחנון, איפה הילד הזה, מה הצדק שעושים איתו. אז השאלות הן שאלות איומות ונוראות. והתשובה לכך היא אחת, אני חושב. אנחנו, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא נעלם מהעולם, הוא לא מעורב בעולם. ברגע שהוא נתן לך את חופש הבחירה, הוא נתן לך את כל האפשרות להרוס את העולם, ואנחנו יודעים שהיום יש כמה מדינות שיכולות להרוס את העולם בכמה שניות. הוא לא מעורב בשיקול דעת שלך. הוא לא עוצר אותך מלעשות דבר רע, והוא לא עוצר טוב. הוא קבע חוקיות בתוך הטבע, ומאה שהנביאים הפסיקו אחרי דור האחרון של זכריה ומלאכי, העולם הקדוש ברוך הוא אל מסתתר בחביון. הוא לא מעורב בחיים. הוא לא מעורב בחיים להחליט ולעזור. הוא נותן לבן אדם כאילו במשחק הוא יושב למעלה ורואה איך אנחנו משחקים. ואם אנחנו לא יודעים לשחק, ואם אנחנו נשב שם, ואם אתה שואל אותי במה חטאנו בשואה, חטאנו בארץ ישראל.
מה זאת אומרת, רגע, מה זה ארץ ישראל?
אחד החטאים שלא האמנו בגאולה שלנו לעשות משהו, להיגאל מכל הצרות. כן.
אולי תחזור רגע למשפט האחרון. אתה, אם אני הבנתי אותך נכון, השואה באה לעם היהודי משום שהם לא האמינו בגאולתם בארץ ישראל?
לא, זה לא זה. אני לא חושב שמישהו יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אני לא אוהב את זה שאנשים יגידו לך, לא היה, התפילים שלו, המזוזות שלו לא היו מתוקנות, קרה לו כך וכך. בגלל זה קרה לו תאונה. אדם לא יודע מה החשבונות. אני לא יכול לבוא להגיד, זה שווה לזה, וזה מעשה של זה בגלל זה. אני לא יודע, אני נעלם. יש לי שאלה מה קרה. אני אבל כן יכול ממעשה שקרה ללמוד ממנו לקחים, וכמה לקחים. אני אומר, אחד הלקחים שעם ישראל צריך היה ללמוד אותם, היא לדעת שהקדוש ברוך הוא לא יושב בצד, הוא מסתכל ועוזר לך ברגע האחרון. הקדוש ברוך הוא לא מתערב, ההתערבות שלו, העולם נוהג לפי החוקים שנקבע, ואותם חוקים אנחנו צריכים לדעת לחיות אותם. ואחד הדברים, אחד הדברים, לא בטוח שזה, אחד הדברים שניתן להסיק, אני לא אומר שבגלל זה קרתה שואה, אבל אחד הדברים שניתן להסיק מהשואה, היא לדעת לחיות את החיים שלנו בצורה אמיתית. אנחנו אחראים לחיים שלנו. אתה לא יכול לשבת ולראות, זה כמו שאחד, אתה יודע, ישן על יד בור. אז בא המזל שלו, מאיר אותו, אומר לו, תראה, תקום, תקום, כי אתה אחר כך אתה טיפול, אתה תאשים אותי. אתה תאשים את המזל. המזל מאיר אותו. אנחנו לא חיים
ארון,
על המזל.
ארון,
אנחנו
ארון.
חיים על אחריות. אחראים על מה שמצווים. התורה נותנת לנו אחריות על החיים. התורה נותנת לנו אחריות על התורה ועל הארץ ועל האמונה, לשמור על ארץ ישראל, על עם ישראל. ואחד החטאים שלנו, אני לא יודע אם זה תוצאה של השואה, כלומר, אם בגלל זה קרה השואה, לא אמרתי. אבל זה ודאי אחד המסקנות שאנחנו יכולים לבוא להגיד, חטאנו, חטאנו בארץ ישראל.
אז אהרון, אהרון, האם אני הבנתי אותך נכון, שהאל לא מתערב בחיי הפרט?
בוא ניקח את ג' מידות של הרמב״ם. אחד המידות האחרונות, אחרי שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא אין לו התחלה ולא סוף, ואנחנו קולטים אותו, השכל שלנו, הוא ראשון והוא אחרון, והוא לא גוף, הוא לא דמות הגוף, את התורה שקיבלנו, הנביאים שקיבלנו, בסוף הוא אומר, יש השגחה פרטית. אנחנו מכירים בהשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא יודע מצד אחד, הוא צופה על כל מעשה, אחד צופה על כל דבר בראשיתו, הוא יודע את הסוף. מה שרבי עקיבא אומר, הכל צפוי והרשות נתונה, צד שני הוא מפקח עליך, למרות שאתה מחליט ויש לך חופש הבחירה, הוא מפקש לך השגחה פרטית, דיינו, הוא יודע להתחשבן עם זה, הוא לא מתערב, הוא לא יגיד לך ברגע האחרון, אל תעשה את זה, כי אתה כמו אותו מזל על יד הבור, הוא לא יגיד לך, כי הוא לא מתערב בעולם, אתה אחראי על מעשיך, אבל כן הוא משגיח. השגחה של הקדוש ברוך הוא, זה מצדיק גם כן, את השכר שאתה תקבל על המבחנים, איך אתה עומד באחריות שקיבלת עליך כאדם.
אהרון, אהרון.
זו ההשגחה.
אהרון, אנחנו אומרים, אנחנו אומרים בתפילות ראש השנה, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. אז מה אתה אומר לי עכשיו? אתה מדבר עם אדם שקצת מכיר מסורת יהודית. מה אתה אומר לי? האל צופה ומביט עד סוף כל הדורות, ונותן לעולם לעשות את שלו, או יש השגחה פרטית, הוא שם לב שאדם יעשה נכון, ואם זה כך, אני לא יודע אם אתה אומר, אם ירצה השם, אם לא ירצה השם, אני לאישית לא אומר את זה, איך זה משתלב כל זה יחד?
אז... כלומר, אתה שואל את השאלה של רבי עקיבא. רבי עקיבא פרקי אבות אומר, הכל צפוי והרשות נתונה. אם הקדוש ברוך הוא צופה ויודע ומחליט, אז איזה בחירה יש לי? ואיזו השגחה? יש לי השגחה. אז א', השגחה היא אין משמעותה שהשגחה, היא זה הבנה שהקדוש ברוך הוא יודע, לפני שאתה החלטת. איך זה מסתדר? זו שאלה מאוד ידועה, אם היה לי זמן, רק זה שייך מפגש אחד. כותב על זה הרב מיכאל אברהם מבר אילן, כותב כמעט ספר שלם. אבל הדבר הכי פשוט הוא לבוא להגיד, תשמע, הוא נמצא בספירה אחרת. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוך עולם של הגשמיות. הוא נמצא בעולם, היום המדע אומר לך, במהירות הכל, האור אין לך זמן. הוא אומר לך שהזמן מתעוות, נסע קצר, נסע ארוך, תלוי במהירות של הגוף. שממנו אתה בודק את הזמן. במהירות, אם אתה תגיע למהירות האור, אין זמן, הכל הווה מתמשך. הקדוש ברוך הוא נמצא בלוח זמנים אחרת, הוא נמצא בהווה מתמשך. כתב על זה פרופסור ככה בהרווארד, אני זוכר, ביקש הערת שוליים לכתוב לו על המאמר, איך אפשר ללכת אחורה, אם זה נכון, והמדד זה מה שהוא טוען היום, שאי אפשר לעבור את מהירות האור, ומהירות האור אין זמן, אז איך אפשר ללכת אחורה בזמן, וכאילו לעצור את הידו של אברהם ולשחוט את בנו. התשובה היא שאנחנו בלוח זמנים אחרת, אנחנו חיים בתוך עולם של הזמן. תוך עולם הזמן הקדוש ברוך הוא יושב ומשגיח עלינו, והוא יודע מה שתעשה, אבל אתה החשבון שלך הוא אחרת. אתה בעולם של הזמנים, אתה לא יכול להבין אותו, אבל ישנה השגחה, אבל תקבל שכר ועונש בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע, ויש לו השגחה על הבחירות הטובות שלך. לכן לעולם יש תכלית,
אז נכון, שכר ועונש. אז נכון לומר, אם ירצה השם?
ודאי, ודאי אם ירצה השם.
אבל לא, אבל לא.
חלק מהפילוסופים אפילו להתפלל, כי מה אתה יכול לשנות מהקדוש ברוך הוא? מה התפילה שלך משנה? ביניהם מיכאל אברהם, הרב דוקטור מיכאל אברהם, אומר, בכל התפילה, שאלו אותו, אז למה אתה מתפלל? אז הוא אומר, אני מתפלל בשביל אחרים. אבל התשובה היא כזאת, התפילה שאתה מתפלל, אתה לא מבקש שברוך הוא ישנה. אתה מתפלל לעצמך להיות כמו אותו נזיר שיושב, הוא בודהיסטי, מכוון את עצמו לדברים הטובים, שהוא בעצמו יהיה ראוי והתנהג. הוא לא מקבל שכר על זה שהוא דיבר יפה, הוא חושב יפה, הוא ביקש יפה. הוא מקבל שכר על שהוא בסופו של דבר, הוא בעצמו קובע את גורלו. ואם הוא קובע את גורלו, אז הוא יקבל את השכר בסופו של חשבון. אני, בזמן שנשאר, רציתי לספר...
עוד דקה אחת, עוד דקה אחת, אהרון. הזמן שלנו, הוא נשאר על שתי דקות. ויש לי שאלה
אליך. שתי דקות. אז אני לא אספיק להגיד את זה.
ולפני סיום שיחתנו, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
הדבר אחד. ואני כל החיים שלו אומר את זה. אתה בעולם זמני, בתוך העולם הנצחי. בעולם הזמני אדם מחפש משמעות. אדם שמחפש משמעות, אתה מוצא גם בתוך המשמעות את האל, שהוא מצווה, אתה מוצא לך את המסגרת של הכללים שאתה חי. אותם כללים שאתה שותף בהם, לא רק האלוקים, אתה משלים אותם, אתה מקיים אותם, אז אתה מקבל על זה שכר. האדם הוא חלק מהיצירה של המוסר, חלק מזה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח. דבר שני שהייתי רוצה לזכור, לעולם אתה לא נבחן. אם העולם הזמני זה הוא מקור מבחן, לא מבחן רק על הכוונות, הכוונות הן טובות, המטרות טובות. אבל המבחן שלך הוא מבחן של חיים. כמו ששלמה המלך אמר, ונתתי את העולם בליבו. אתה נבחן במעשים, כמה בין אדם לחברו, איך אתה נוהג במוסר, אם אתה במסחר שלך, אם במילה שלך נכון. זו המבחן האמיתי של היהודי מאמין. לא רק בזה שאתה יודע לעשות כוונות טובות ולעשות. ואז אתה יכול לקבל את השכר בעולם הזה, ולהגיע עוד, איך אומרים, רוחני, אין סופי בעולם הבא.
ואולי אני אשלים את התשובה שלך, בציטוט מספר קהלת, הפסוק האחרון, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם.
תודה רבה.
תודה לפרופסור אהרון למדר על שיחתנו המרתקת, שהובילה אותנו לפסיקתו הידועה של כבוד השופט, של כבוד שופט בית משפט העליון, השופט שמגר זיכרונו לברכה. הוא באחד ממשפטיו הידועים, שלא נזכיר אותם כרגע, הוא אמר, תם אך לא נשלם. אני גם כך מרגיש את זה איתך, פרופסור אברהם, פרופסור אהרון למדר. הנושא תם ולא נשלם, ואנחנו נחזור לצוחח על השלכותיו של הקדוש ברוך הוא בחיי היום יום. תודה רבה לך.
תודה רבה.
חברות וחברים, אכן, לעולם לא נבין את דרכי האל. לאלו המאמינים בקיומו ובממשותו. שידורנו יוצא לחופשה. נחזור ביום רביעי, ה-30 ליולי, כרגיל, בין 5-6. ועד אז נקווה שכולנו נישאר בשמחה, ואולי נזכה אף לשחרור החטופים. תודה לאבנר טכנאי השידור, ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ולפני שניפרד הערב, נשמע שוב את שולי נתן, והפעם עם איתן משה בשירם כנפי רוח. שלום שלום ויש שלום.
בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה, בן אדם, עלה למעלה, עלה. בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה, בן אדם, עלה למעלה, עלה. כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם, בן יכחשו לך, דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד.